פרופסור שלום רוזנברג, שהוא הייתה לו פעם שיחה עם הרב רייש, זצ"ל, שהיה רב, אם אני לא טועה, בנתיב מאיר. והרב רייש אמר לו, מילא אומר, יצחק וישמעאל היו שני אנשים שונים אחד מהשני מאוד, כלומר, היו להם אמהות שונות, זו שרה וזו הגר. אבל יעקב ועשיו היו כך שונים אחד מהשני, למה? היו להם אותם הורים, אותו אבא, אותה אמא. למה הם יצאו כל כך שונים בצורה קיצונית? זה לטוב, זה לרע. אמר הרב רייש, זצ"ל, שהסיבה היא כי שניהם גדלו באותו בית הספר. זו הסיבה. כשמנסים לחנך בשטנץ, בפס ייצור, אחיד, כולם אותו דבר, זה נועד לכישלון. אין ישיבה תיכונית שמתאימה לכולם. תמיד שואלים אותי, אין כזה דבר. יש ישיבה תיכונית שמתאימה לילד X, וישיבה אחרת מתאימה לילד Y. גם ישיבה תיכונית, וגם אולפנה, וגם ישיבה גבוהה, וגם ישיבת הסדר, וגם כל מקום, כל מקום לימודים, כל מקום חינוכי, אין מקום שטוב לכולם. כל אדם הוא עולם אחר, הוא עולם בפני עצמו. תראו ברש"ר הירש, הוא כותב את זה על הפרשה שעברה אומנם, אבל פירוש מאוד מאוד ידוע וחשוב. במקור אחד, הוא כותב ככה. בשום מקום לא נמנעו חכמנו מלגלות חולשות ושגיאות קטנות כגדולות במעשה אבותינו. ודווקא על ידי כך הגדילו תורה והאדירו את לקחה לדורות. התורה לא מכסה על הכישלונות, על החטאים, על החסרונות של אבותינו. אף כאן, הערה אחת שלהם מרמזת לנו כי הניגוד העמוק שבין נכדי אברהם, בין יעקב לבין עשיו, מקורו העיקרי היה לא רק בתכונותיהם, אלא גם בחינוכם הלקוי, כותב הרש"ר הירש. כל עוד היו יעקב ועשיו קטנים, לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות. תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם. כן? שטנץ אחד. הם היו בישיבה תיכונית אחת. ושכחו כלל גדול בחינוך. חנוך לנער על פי דרכו. יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, העולמת את התכונות הנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית כאחת. כל אחד צריך את החינוך שמתאים לו. כולם צריכים ללמוד גמרא כל הבוקר עד 12 וחצי בצהריים. אקסיומה. לא נכון. זה לא מתאים לכל אחד. התפקיד היהודי הגדול, אחד ויחיד בעיקרו, כן, לכולם צריכים, יש תפקיד אחד שנקדש את השם מתחתיות הארץ, אבל דרכו, דרכי הגשמתו, רבות ורב גוניות, כריבוי תכונות האדם, וכרב גוניות, דרכי חייהם. דווקא משום כך, חנוך לנער על פי דרכו, חנכהו למטרה הגדולה האחת, על פי דרכו המיוחדת לו, בהתאם לעתיד הצפוי לו מנטיותיו. המושיב את יעקב ואת עשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה, מי שמושיב שני ילדים שונים כל כך על ספסל לימודים אחד, אומר להם, חבר'ה, תלמדו אותו דבר, תחשבו אותו דבר, מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. אחד פה יתקלקל, זה לא ישר אותו דבר. וכולי וכולי, תקראו את זה ואת ההמשך, דברים נפלאים. של הרש"ר הירש, החינוך הוא חינוך אינדיבידואלי. אין כזה דבר חינוך אחיד לכולם. לא קיים. מה שמתאים לי, לא מתאים לו. מה שמתאים לו, לא מתאים להוא. אין חינוך אחיד. לא קיים. כמו שאמר הרב רייש, יעקב ועשיו יצאו כמו שהם, כי הם גדלו באותו בית ספר. לכן הם התקלקלו. תובנה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה לכולם. נגיד לכם דבר... לא שגרתי, שלא רגילים את זה בישיבות. יש בישיבות מסוימות, יש הדרכה מסוימת, מה ללמוד, איך ללמוד. כל אחד צריך להתחיל בספר הזה, להמשיך עם הספר הזה, עם הספר הזה, צריך איקס דרים בגמרא, איקס דרים בבקיאות, הכל ברור, כולם אותו דבר. זה לא נכון. לפי דעתי, לעניות דעתי הקטנה והדלה, זה לא נכון. וגדול זה נכון. אתה לא יכול להתחיל ישר עם ספר הזוהר, ולפסוק הלכות בהלכות נידה על המקום. יש מדרגות, יש יש מסלול מסוים, בוודאי, מסילת ישרים. יש מסילה, עוברים דרך זה, דרך זה, דרך זה. אין שטנץ. אבל יכול להיות תלמיד שהוא מאוד מאוד אוהב ללמוד גמרא בעיון, והוא כל היום יחרוש גמרא בעיון. ומישהו אחר יותר אוהב בקיאות. אז צריכים גמרא בעיון, ודאי. אבל מאוד 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 אוהב בקיאות, הוא מתחבר לזה. אחר אוהב מאוד לימוד הלכתי, עלי בדי הלכתה, לראות מה פסיקת הלכה, מה נושאי כלים אומרים. אחד אוהב מאוד ללמוד אמונה. הוא אוהב ללמוד ספרי אמונה, ספרי מחשבה. בסדר, כל אחד בנטייה שלו. אז מה, כולם צריכים ללמוד איקס דרים, אותו דבר, ספרים? אין, אין, אין פה שטנץ, אין שטנץ. זה לא נכון. אין פס ייצור אחי לכולם. חנוך לנער על פי דרכו. כאן אנחנו מגיעים לפרשה שלנו. יש מדרש מאוד ידוע שמביא אותו רשי. אל יעקב אבינו ששם אבנים מרעשותיו. אומר רשי, התחילו האבנים מריבות זו את זו. זו אומרת, עלי יניח צדיק את ראשו. וזו אומרת, עלי יניח צדיק את ראשו. מיד עשן הקדוש ברוך הוא אבן אחת. מדרש מעניין. מריבה בין האבנים, יעקב ישן, הוא לא שמע את המריבה. קם בבוקר, אבן אחת. אז ברור שהמדרש הזה הוא לא כפשוטו. זה לא היה ריב ממשי בין האבנים. המהר"ל מסביר שיש פה איזה עיקרון, עיקרון גדול, שאנחנו רואים עולם עם הרבה מאוד תופעות, עם הרבה דברים. אנחנו רואים דברים רעים, דברים טובים, יש דברים חומריים, דברים רוחניים, יש דברים מוסריים, לא מוסריים, יש המון 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 תופעות. המון אבנים! והאמת היא שכל האבנים האלה יונקות בעצם מהאבן האחת. משמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל התופעות בעולם יונקות מעיקרון אחד. כן? לעומת, להבדיל מהעיקרון, מהאמונה הזורואסטית הפרסית שמדברת על יש אל טוב ויש אל רע. פגשתי בחורצ'יק שעושה דוקטורט באחת האוניברסיטאות בתלמוד. דוקטורט על השפעת הדת הזורואסטרית הפרסית על חכמי התלמוד. יפה, מעניין, ריבונו של עולם. זו הייתה אמונה אלילית שאומרת יש אל טוב ויש אל רע. מה שטוב בעולם זה ממנו, מה שרע זה ממנו. מה הקשר בזה לבין יהדות? אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל מהקדוש ברוך הוא. אפילו הרע והטומאה והסיטרה אחרה, הסיטרה אחרה זה הצד האחר של מה? של הקדוש ברוך הוא. הכל מהקדוש ברוך הוא. זה, מסביר המהר"ל, הרבה 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 אבנים שהתקבצו לאבן אחת. המון תופעות בעולם. הכל נובע מהקדוש ברוך הוא. משמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גם בסוף הפרשה, אנחנו רואים את הברית שנעשתה בין לבן לבין יעקב, ואז לבן עושה גל של אבנים, גל אבנים, אבל יעקב מרים מצבה, אבן אחת. כי אנחנו אומרים שיש המון תופעות בעולם, המון ערכים, המון אידיאלים, הכל, הכל, הכל יונק מהקדוש ברוך הוא, מהאחד, מהאין סוף ברוך הוא. עד כאן דברים פשוטים. אבל יש בעיה. במקדש אנחנו בונים מזבח שעשוי מאבנים. לא אבן אחת, מאבנים. נכון? מהרבה אבנים. אנחנו בארץ ישראל מתקדמים. הם מבינים שצריכים לעסוק בהרבה הרבה הרבה דברים, הרבה ערכים. והכל יונק בעצם מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בתפיסה הגלותית יש פירוד. פעם אמר לי אברך אחד, יהודי תלמיד חכם, אמר לי ככה, מה אתם הפכתם את דוד המלך ללוחם? איזה לוחם? חייל, מה פתאום? דוד המלך היה זקן כמו הרב שח על מקל, נאי נאי נאי, סגור ציטוט. כך אמר לי אותו יהודי תלמיד חכם. אמרתי לו, אתה פעם פתחת תנ"ך? ראית שדוד היה לוחם? בטח שהוא היה לוחם. מרג 800 איש, אויבים, והוא הצטער, אומרת הגמרא, שהוא לא הרג עוד 200 איש, שיהיה מספר עגול, שיהיה 1,000. בטח הוא היה לוחם. בן גוריון אמר, אתם הדתיים גנבתם את דוד המלך. הפכתם אותו לאיזה תלמיד חכם. לא! הוא היה לוחם. בתפיסה הגלותית, בגלות, באמת אי אפשר להבין. או שאתה עוסק בחומר, או שאתה ברוח. אין ביחד, אין לשלב. רבנו בר חיים בן פקודה, בספר חובות הלבבות, כותב, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. או זה, או זה, או גוף, או רוח. אין ביחד. זו תפיסה גלותית. או חומר, או רוח. אתה עוסק בחומר, אתה הורס את הרוח. אתה עוסק ברוח, אתה הורס את החומר. זו תפיסה נכונה לגלות, לא לארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו יודעים הכל. לעבוד את השם גם בחומר וגם ברוח. תראו, יש פה דפים שנגמר. תראו באורות, במקור 2, אנחנו נקרא את הפסקה הזו במהירות, לא נעמוד על כל מילה, אבל פסקה באמת נפלאה וחשובה. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה, עם ישראל מופיע בצורה גדולה, ענפה ומעשיים מתוקנים, בסידור מלא, בקדושה, בייחוד, בברכה, יש מדינה, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, מוסדות לימוד, שלטון, כלכלה, תעשייה, מקדש, ממשלה, נבואה, חוכמה. כשאנחנו בארץ ישראל, בשיא תוקפנו, אז, בארץ, ההתרחבות לצד החול, להתרחב, גם בחול, לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. להתענג. תראו מה הרב כותב. להתענג בחוש הרוחני והגשמי, ללמוד דברים חדשים. להתענג בחוש הגשמי, לשבת עם כוס קפה ולאכול חתיכת רוגלך. אולי. עינוגים גשמיים, הכל. להצצה חדירית, להסתכל באופן חודר ופנימי לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, מפעלתיהם וספריותיהם. להכיר מה אומרים הגויים, מה הם חושבים, מה אומרת הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. להכיר התגברות עוז החיים הטבעיים, לחיות. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. זה טוב. בארץ, פה, להרחיב את החול, זה נפלא. טוב מאוד. והתחום, ארוך הוא. פה הוא משבר, כן.
לראות
גם מה הם חושבים. אתה מה? קורא? נהדר?
הוא אומר לי, אני יכול לקחת עצם של ברק הזאת, ועוד עצם של סוס, ולהקים עצם של דינוזאור.
זה השיעור פה? זה השיעור פה?
אבל הרבה מאוד יום.
זה השיעור פה?
מה?
זה השיעור פה במכון מאיר?
לא.
נפעלתי לרגע. טוב, כבר דיברנו בעבר על הנושא הזה, זה ממש לא מענייננו. נגיד לך במילה אחת, מה הבעיה? דינוזאורים? למה לא? מי אמר שלא? מי אמר שלא דינוזאורים? התורה לא אומרת לי מה היה. התורה זה לא ספר מדע. המדע אומר לי מה היה, איך נברא העולם, השערות, תיאוריות. התורה לא אומרת לי מה היה, היא אומרת לי לאן אני חותר, לאן אני שואף, מה האידיאל של העולם. זה התורה. לכן מי שמסיק מהתורה שלא היו דינוזאורים, לא הייתה אבולוציה, לא היה זה, לא נכון. זה ממש לא נכון. זה פשוט, זה שני רבדים שונים. התורה לא אומרת לי מה היה. זה לא ספר מדע. היא אומרת לי, לאן אני שואף? מה המגמה של העולם? מה העתיד? לא מה היה בעבר. מה היה בעבר? איך נברא העולם? זה מאוד נחמד. זה לא התורה.
לא צריך לחקור?
תחקור בטח, אבל בתור...
ככל שאתה חוקר, שואלת השאלות?
לא, אל תחקור במופלאות, מה זה?
מה?
אל תחקור במופלאות, מה זה? אתה לא צריך לחקור.
מה, לחקור איך נברא העולם? אפשר, למה לא? זה לא מופלאות.
למה מתוך איזה מגמה?
מופלאות זה מה היה... הארי בעץ חיים בהתחלה אומר, מופלאות זה מה היה לפני שנברא העולם, למה נברא העולם בנקודת זמן מסוימת, זה כבר שאלות, אל תתעסק עם השאלות האלה. אבל דברים של...
למה אסור להתעסק בזה?
מה?
למה אסור?
זה באמת נושא בפני עצמו, אנחנו גלשנו לגמרי, מחילה. אבל בגדול אני רוצה לומר לך רק שאין שום סתירה בין תורה לבין מדע. שום סתירה. לשני, כמו שתגיד לי, יש סתירה בין צבע אפור לבין כדורגל. מה, קשר, שום קשר ביניהם. ברוך אתה אדוני, ברוך העולם שהכל נהיה בדברו. ידעו חמי. טוב, בסדר בגדול. אז נמשיך הלאה. הלכי אנחנו בארץ, בארץ ישראל, עד רבה. צריכים עוז חיים טבעיים, צריכים להתרחב, גם בחול, בהכל. והתחום ארוך הוא, י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, זה פה משל מהלכות שבת, תחום גדול. אבל, כותב הרב, משחשך האור, חורבן, משגלתה שכינה, משנעתקו רגלי האומה מבית חייה, כשעם ישראל עזב את הארץ, העזיבו אותנו, בעל כורחנו, רגלו אותנו, אז בגלות אנחנו עוסקים רק ברוח, לא בחומר. אין מדינה, אין צבא, אין כלכלה, אין תעשייה, רק רוח. ואז החל הצמצום להיות נטבע. טובים איתנו חבר'ה, רק רוח. בגלות אין חומר. כל עוז חילוני, כל מה שקשור לחול, עלול להיות לרועץ, זה עלול להזיק לנו. כל יופי טבעי וחשקו, כל מה שקשור ליופי, זה עלול להאפיל את אור הקודש ואת תום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל, אם יש לך איזו מחשבה שהיא לא ישראלית לגמרי, מחשבה של אריסטו, מחשבה של דיקארט, לא יודע של מי, יכולה להרוס את סדר האמונה ואת החיים הישראליים. כל שמנות קטנה, אתה מתרחב בחומר, מביאה לידי בעיטה. כל זה בגלות. מכאן באו העצב והסיגוף, הכדרות, הפחדנות, הצמצום בגלות. ואז אמר רבנו בחיי, ככל שמוסיף השכל בעניין, מוסיף הגוף קורבן, יש סתירה. זה בגלות. עד שיקיץ הקץ, ועם ישראל לשוב לארצו, והכל יקרה בכוח, הרחיבי מקום מועלך, התרחבו עם ישראל. זה בארץ. בארץ צריכים להתרחב. זה הניגוד המוחלט בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל. בארץ צריכים כן, ודאי. צריכים חומר. אני אומר לכם משהו מרגיז. קצת מרגיז, אבל אפשר להתרגז קצת. משהו לא נכון, אבל יש בו נקודה של אמת. בפרשת תולדות, אולי חלקכם מכיר את הוורט הזה. כתוב בהתחלה שרבקה הייתה, היה צער גדול. למה? והתרוצצו הבנים בקרבה. אומר רש"י, והתרוצצו, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקץ לצאת. עוברת על פתחי עבודת כוכבים, עשיו מפרקץ לצאת. אז הייתה בשוק, יש פה פעם עבודה זרה, פעם ישיבה, מה הולך פה? ואז אמרו לה, תירגעי, יש לך בבטן שני ילדים. אחד יהיה צדיק שרוצה תורה, ואחד יהיה רשע שרוצה טומאה. ואז היא נרגעה. שואל, היה דרשן בירושלים, הרב שבדרון, שלא סימפט כל כך את הציבור הדתי-לאומי, בלשון המעטה. אז הוא אומר, מה מרגיע אותך בזה? יהיה לך בן צדיק, יהיה לך בן רשע, מה מרגיע? זה מרגיע? אומר השבדרון, זה מרגיז, אז תחזיקו חזק. הוא אומר, בטח. היא חשבה שיש לה בתוך הילד ילד אחד, בתוך הבטן, ילד אחד מבולבל, מבולבל, מזרוכניק. רוצה גם קצת קדושה, גם קצת טומאה, אביסה לתירה, אביסה לקולנוע, הצינמה וכולי. אז היא התבלבלה, היא אומרת, אוי ואבוי, יש פה ילד מבולבל, גם וגם, מזרוכניק. מול התירגי, יש לך שני ילדים ברורים, לא מבולבלים. אחד ירצה קודש, אחד ירצה טומאה, אין לך מה לדאוג. אז היא נרגעה. כי עדיף להיות או, מאשר כזה אחד שעושה בלגן, תורה ועבודה. כך אמר הרב שבדרון. מרגיז. טוב, אז דבר ראשון, זה לא נכון. נתחיל עם זה.
מה, סיפרת על זה?
לא, הסיפור הוא סיפור אמיתי, אבל הוורט, הרעיון הוא לא נכון. המזרוכניק, אתה מזרוכניק, אתה יודע?
לא.
אתה נקרא מזרחי, בגדול.
לא.
לא יודע, אני שייך לתנועה מזרחית. אלה שפה ברובנו, כיפה סרוגה, שייכים לאלה שרוצים תורה ועבודה, שילוב, קודש וחול, גם הולכים לצבא, לומדים תורה, מדינה, כלכלה, עובדים, זה הציבור המזרחי. ואנחנו לא עושים את זה בדיעבד, אנחנו לא עושים את זה כי אין ברירה, צריך הביא של גלט, צריך קצת כסף, אז נלך לעבוד. זה לא הסיבה.
צריך?
כן.
אבל אנחנו... אני אקום בבוקר, אני לא הולך לעבוד, אני הולך לעבוד.
בטח, אתה צודק, אבל אני הולך לעבוד קודם כל, כי אני רואה בזה גם ערך. זה לא כי אין ברירה. זה לא, אם הייתי יכול, הייתי רק לומד תורה ולא הייתי עוסק בשום חומר, אבל אין ברירה. זה לא נכון. החתם סופר. בשוט חתם סופר. יש לו, אולי הסכמנו פעם שעברה, אני חושב, אולי. יש לו חידושים על מסכת סוכה, פרק לולב הגזול, דף למגבב, עמוד, דיבור המתחיל לתוג הקושי. הוא כותב שבארץ ישראל, כשם שאדם לא יאמר, אני לומד תורה, אני לא מניח תפילין. מה פתאום? אתה לומד תורה, ומניח תפילין. אותו דבר, בארץ ישראל, אל יאמר אדם, אני לומד תורה, אני לא עוסק בחקלאות. לא! אומר החתם סופר. בארץ ישראל יש מצווה לעסוק בחקלאות, וגם בשערי אומנויות שיש בהם יישובו של עולם. כותב החתם סופר. בארץ יש מצווה ללמוד תורה, ולעסוק בהייטק, בחקלאות, להיות רופא, להיות ארכיטקט, ארכי, לא יודע. מצווה, מלכתחילה. כמו שיש מצווה להניח תפילין, יש מצווה ללכת ולעבוד בארץ. לא בדיעבד, לא כי אין ברירה. כך אומר החתם סופר. אורן כותב את זה בדרשות שלו על התורה. והיו הצעות של שוט חתם סופר שמחקו את הקטע הזה, צנזרו אותו. כי זה לא מתאים, זה לא נשמע טוב. החתם סופר, כן, החתם סופר, בשוט חתם סופר, יש לו שם, אולי בחלק וב, יש שם בסוף חידושים על מסכת סוכה, דף למד וב, פרק לולב הגזול, דיבור המתחיל, אתרוג הקושי. שם קטע ארוך וחשוב, וגם יש לו דרשת על התורה, שהוא מזכיר את זה.
יש לי שאלה.
כן.
בקשר למה שאמרת,
שאל בני ונען.
בקשר ליעקב ועשיו שאמרת שהם היו בבטן, נכון? כן. בשטח עובד מול הבית כנסת, אני פשוט לא רוצה להקשות על יתה. פשוט גם בשעור שלי, שבוע שעבר, זכרתי איזה משהו. הרי אם יעקב, שרבו ליד בית כנסת, הוא רצה לצאת, הרי שאנחנו בבטן, יש מלאך שמלמד לנו תורה. אז למה הוא רצה לצאת ללמוד תורה? הרי יש מישהו שבפנים למד לך תורה לבד, מה אתה למד?
בוא נשליך, אתה פה היום לוקח אותי לגבות אחרים. בגדול...
אני זוכר את התשובה הזאת, אז אמרתי.
טוב, בגדול, אני לא נכנס לזה עכשיו, רק תדע שכל המדרש הזה של הלימוד תורה בבטן, זה לא כפשוטו בכלל. לא כפשוטו. מדרשי חז"ל צריכים להתרגל. הם לא כפשוטם. כשאתה קורא על מלאך שמלמד את התינוק בבטן תורה, ונר דלוק על ראשו, תבין, תגיד לעצמך, חיים, משה, איך שקוראים לך? תעצור, איך?
מידד.
וואלה, שם מיוחד. מידד, תגיד לעצמך. משהו פה... לא נשמע לי, זה לא כפשוטו. אם תעשה אולטרסאונד לאישה בהיריון, אין נר, זה גם מסוכן, זה כואב, שורף, וגם יש גם מים, זה מתחבא. זה לא כפשוטו. בסדר? אז נגש עליי אחרי זה, נדבר על זה יותר בריחות אם תרצה. אבל חזרה אלינו. אומר חתם סופר, בארץ יש מצווה לעסוק בחומר. מצווה! להתרחב בחול. אז זה מצד אחד. בחוץ לארץ הם צודקים, רק רוח. בארץ אנחנו עוסקים מלכתחילה בהקמת מדינה, בצבא, בכלכלה, לא בדיעבד, לא כי אין ברירה, לא, מלכתחילה. ולכן הרב שוודרון טעה, אנחנו לא מבולבלים, אנחנו מלכתחילה עושים את זה, באידיאל. אבל, יש נקודה של אמת אצל הרב שוודרון. יש פה איזה משהו. הוא לא טעה לגמרי. כי האידיאל הזה, שאנחנו לוקחים הרבה הרבה ערכים, הרבה אבנים, חומר ורוח, תורה ועבודה, הייטק, תורה, רפואה, מצוות, הכל ביחד, זה מסוכן. אנשים מתבלבלים. הרבה 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 אנשים עוסקים בחומר ונשארים בחומר. ואחרי זה התורה איפשהו הולכת ומתמסמסת להם. רואים את זה הרבה, אצל נוער, אצל מבוגרים, יש בעיה. זה לא פשוט. הנוער בעיקר, קשה לו מאוד לשאת מסר כזה מורכב. יש לו מורכבות אדירה. אנחנו אומרים, חבר'ה, מלכתחילה תלכו ותלמדו לימודי חול. מלכתחילה תלמדו אנגלית, תלמדו שפות וגיאוגרפיה ופיזיקה, ביולוגיה, הכל מלכתחילה. העומס הזה והמורכבות הזאת היא מבלבלת מאוד. הרבה יותר פשוט להגיד לבן אדם, אדוני, תורה, סטו. מחשבים, תומה. אינטרנט, תומה. לא פיזיקה, לא, רק תורה. זה הרבה יותר קל. זה פשוט. המסר הזה הוא פשוט. יש פה חומש, לומדים, שלום על ישראל. זה פשוט. המסר אצלנו, מסר מורכב מאוד. אנחנו אומרים גם, וגם, 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 והכל מלכתחילה, והכל לשם של... זה מסובך מאוד. המורכבות הזו מאוד מסובכת. בכלל הסיסמה של תורה ועבודה, היה עכשיו שבת תנועה של בני עקיבא. תורה ועבודה, שכל בחוץ שכזב חותם...
שבת ארגון,
סליחה. תורה ועבודה, כל אחד, תורה ועבודה. תורה ועבודה זה... זה מדרגה מבהילה, שאדם כל כולו מלא בתורה, מלא בדבקות באשר, מתוך זה הוא יוצא ועובד בחומר. הרמב"ם כותב במורה נבוכים חלק שלישי, שאבות העולם, אברהם, יצחק, יעקב, הם הגיעו למדרגה הזו, שאני כולי מלא בתורה, ומתוך זה אני יוצא לעבוד. טוב, אז באמת קשה מאוד להגיע לזה, אבל זו השאיפה שלנו. אנחנו כן שואפים לזה, אנחנו יודעים שזה מסוכן. זה סיכון גדול מאוד. מזכיר לי את רבי אברהם, אחי הגרא. יש לו ספר שנקרא מעלות התורה. וגם על הפרשה שעברה אומר משהו נפלא. הוא אומר, הכל כל יעקב, התורה אומר, והידיים ידי עשיו. אומר המדרש, שיצחק אמר, כשהכל כל יעקב, כשעוסקים בתורה, אז הידיים של עשיו לא שולטות עלינו. ואם לא עוסקים בתורה, אז ידי עשיו, כן, שולטות עלינו חס שלום. זאת אומרת, או תורה, או עשיו. אומר רבי אברהם, אחי הגרא, סליחה, זה לא הפשט של הפסוק. הפסוק לא אומר או-או. הוא אומר גם וגם. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, גם וגם. למה אתה אומר או-או? שאלה. הוא אומר רבי אברהם, אחי הגרא, תשובה נפלאה. הוא אומר ככה, גם וגם, כשהקול שלנו יהיה קול יעקב, כשאנחנו נעסוק בתורה, אז הידיים שלנו יהיו ידי עשיו. אנחנו נצליח לעסוק בחומר. נצליח להקים מדינה, נצליח לעסוק בחקלאות, בכלכלה, בתעשייה, בצבא, נצליח! אבל אם לא נעסוק בתורה, חס ושלום, אז מה שנעשה בעשוויות, מה שנעשה בחומר, לא ילך לנו. צריך גם וגם. גם תורה וגם עבודה. כן. אבל המורכבות הזו היא לא פשוטה. תראו במקור 3. בבראשית רבה, אמר רבי אליעזר, ראיתי גרסה אלעזר, ברבי שמעון. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם לגדל לגיון אחד משל זיתים, פס ייצור אחד של זיתים, יותר נוח לגדל בגליל, ולא לגדל תינוק אחד בארץ ישראל. תינוק אחד בארץ ישראל זה קשה. כי בחוץ לארץ זה היה פשוט. אמרו לו, אדוני, תירה. גמרנו. תירה שמיים, סטו. בארץ, פתאום באנו עם מסרים מורכבים. תורה, עבודה. כל יעקב, ידי עשיו. גם וגם. הכל מורכב. לגדל ילד בצורה שכזו זה מסובך מאוד. זה קשה מאוד. אין פה איגרות חלק א', נגיד זה בעל פה, פעם הזכרנו את זה, איגרות חלק א', נמלי עמוד קופם ד', משהו כזה, או איגרת קופם ד', אחד מהם, שניהם קרובים בכל מקרה. הרב כותב שם, איגרת מאוד חשובה, למר יהושע שכנביץ, מפרנקפורט דה מיין. כותב לו, אומר לו ככה, הסתכלתי הרבה במה תלויה, מה תלויה הגאולה שלנו, הישועה שלנו, במה זה תלוי. ואז הוא אומר, ברור לי, בשכלי, כי גלות על גלות, ברור לי כמו השמש בצהריים, אין לי ספק. במה תלויה הגאולה? שיקומו לנו אנשים, תלמידי חכמים, עובדי השם, יראי שמיים, מלאים בתורה, ובקיאים בקולטורה. בקיאים בתרבות. לא אנשים קטנים, אנשים גדולים, שהם יודעים הרבה, שהם בקיאים בתרבות, בקיאים בחול. יודעים שפות, קצת גיאוגרפיה, פיזיקה, אסטרונומיה, ביולוגיה. בקיאים. לא אנשים קטנים ומצומצמים. והרב אומר שבזה תלויה הגאולה. חבר'ה, יש פה איזו משימה אדירה. אנחנו צריכים לצאת מכאן אנשים גדולים. גדולים בתורה קודם כל. גדולים ביראת שמיים, גדולים בעבודת השם, ומתוך זה גדולים בחול. בחול, בחומר, בעולם הזה, בתרבות הכללית, גדולים בהכל. בזה תלויה הגאולה. יש פה באמת דברים
גדולים. צריך כל עם ישראל כאילו?
צריך כל רב ישראל.
כל עם ישראל?
כן.
כשאתה רואה אנשים ברחוב, אתה אומר, איך זה יהיה? אותו יודע, אין לו שום קשר
בכלל. איך זה יקרה? אתה שואל, איך ייתכן? אנשים יחזרו בתשובה פתאום. למרות שזה לא קשור, אבל אפשר לקשר את זה. איך זה? אם ירצה השם. איך זה קשור? אז תראה מה זה. בדיוק הרב קוק, לפני 100 שנה, ידע שתגיד את זה. והרב כותב בספר אורות. הוא אומר ככה, אם ייפלא בעיני כל עומד מרחוק. אדם עומד בחוץ, הוא מתפלא. איך אפשר שכל הרוחות, אשר לכאורה גם האמונה הם רחוקים, ברחוב אנשים בלי אמונה, פתאום יפעם בהם רוח חיים למצוות. איך זה ייתכן? ברוך שכיוונת.
כן, אז אתה מזכיר לי משהו, שאמרו לי שכאילו בסוף, בסוף ההתחלה,
בסוף ההתחלה.
כמו בן אדם, אני חילוני, יגידו, מה אם חזרת בתשובה, כאילו אנשים, מי שיהיה חילוני הוא כאילו יהיה מוזר.
כותב הרב, אל ייפלא, אל תתפלא, בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך עמקיה של כנסת ישראל. מי שקשור לעם ישראל בעומק, 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 הוא רואה טוב מאוד שעם ישראל בתהליך של תשובה ענק. אני אמרתי את זה כמה פעמים, אני אגיד זה עוד פעם, אולי לא שמעת את זה. אני תמיד אוהב לומר, שלפני שנולדתי, סיפרו לי שללכת ברחוב היה מסוכן. אנשים הלכו עם כובע ברט, ולא עם כיפה. כי מי שהיה עם כיפה, היה חוטף מכות. סיפר לי, יהודי זקן אחד, זקן, מבוגר. שהוא הגיע לארץ בשנות ה-40, משהו כזה, שנות ה-40-50, הוא הגיע לארץ לכפר סבא, הוא היה בטוח. הוא היהודי הדתי בין האחרונים בארץ. נגמר. דתיות. זהו. היה מסוכן להיות דתי. כשאני נולדתי, לפני לא הרבה שנים, אז היה, זה לא היה מסוכן. אבל היה פדיחה להיות דתי. היה פדיחה. היית הלך ברחוב, אתה אוטסיידר, כי אתה דתי, מסכן. היום, להיות דתי, זה לא מסוכן. וזה לא פדיחה. זה באיזשהו מקום גאווה. ואנשים, אני במילואים כל הזמן, רואים מישהו דתי, יש להם שאלות. מישהו עם כיפה, יודע קצת תורה, יש שאלות. כבר אין כבר זלזול כזה גדול כמו שהיה פעם. ברוך השם, עם ישראל מתקדם. מאוד, 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 מאוד. ברוך השם. אז זהו, זה עניין של האבנים. הרבה 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 אבנים, שיסודם באבן אחת. אבל במקדש יהיה מזבח של אבנים. כי אנחנו דוגלים אלה כתחילה. בהרבה ערכים, בהרבה דברים. אנחנו לא חד סטריים, אנחנו רוצים הרבה. אנחנו רוצים שיהיו פה חיים גדולים. עוז החיים הטבעיים, כמו שהרב כותב, עוז החיים הטבעיים. רוצים גם תורה וגם עבודה, גם קודש וגם חול. הכל אנחנו רוצים. כמו שהרב כותב במקום אחר באורות, באורות התחייה פסקה כף זין. ההתגברות הרוחנית העליונה, כשאדם מתגבר ברוח, זה מחזק את התכנים המעשיים. הוא מגביר את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. אדם באמת רוחני בארץ, זה אדם שאכפת לו גם מהמעשה. אכפת לו מה קורה במדינה, מה קורה ברחוב, מה קורה בצבא, מה קורה בכלכלה, מה קורה פה. הוא לא אדם רוחני שמנותק. לופט. לא. הוא מקושר. פעם קראתי משהו מזעזע. שבאמת זעזע את אמות הסיפין של ליבי, שקראתי את זה. בעיתון ידוע מאוד, עיתון חרדי, שמדריך את קוראיו רק תורה, אנחנו לא נוגעים בחומר בכלל. ככה עיתון הזה מדריך את קוראיו, והיה שם מאמר של רב חשוב, שהוא סיפר שבזמן מלחמת לבנון הראשונה, שלום הגליל, אז הוא עמד בתור עם עוד כמה חבר'ה להיבחן אצל המשגיח של ישיבת מיר. הוא רצה להתקבל לישיבת מיר. ואז הם עמדו בסוגיה מסוימת ולא זוכר באיזה מסכת. ואז הוא אומר, שבאותו רגע, באותו זמן שעמדו בתור למבחן קבלה לישיבה, אז צהל נלחם בבופור. הרבה חיילים נרגו אז בבופור. הוא כותב ככה, אמר להם, אנחנו רוצים רק תורה. הקרב על הבופור, כך הוא כותב, השם ירחם, עניין אותנו כמו הגלימה החדשה של הדלאי למה. יענו, בכלל לא מעניין אותנו. בכלל לא אכפת לנו. השם ירחם, זו אמירה נוראה ואיומה. שלחתי מכתב נוקב לאורך ולא ישיב לי שום תשובה, כלום. איך?
אני אוסיף לך משהו?
כן, כולי אוזן.
המלחמה הזו לא חזר, ואני אגיד לך אחרי.
של ישיבת מיר?
כן, שלמד שם.
כן?
מישהו שאתה מכיר בטוח?
טוב.
לא עכשיו.
שם רחים, זה אמירה נוראה. הרב כותב לא נכון. כל המושג הזה, עולם התורה, זה מושג שקרי. כאילו יש עולם של תורה מנותק! אין קשר למדינה, אין קשר לכלום. מה פתאום?
איפה אתה רואה אנשים עליה? איזה פניין פספסו.
הם צודקים, האנשים האלה 100% בגלות. בגלות זה נכון. בגלות באמת יש עולם התורה מנותק מהחומר. אין לנו, אין עולם הזה כלום. אתה בגלות חיית בתוך בועה, היית אמור לעסוק בתורה, ברוח וזהו. מה לך אבל העולם הזה? העולם הזה היה רע. הכל היה פה איכס, גלות, דבר נורא והיום. אנשים באידיאל התנתקו מהכל. עסקו ברוח, מי שעסק ברוח. ומי שלא, הוא היה שקוע בחומר, אבל הוא לא. לא הייתה מדינה, לא היה צבא, לא היה כלום. בגלות נכון, בגלות אני מנותק. אבל כששווים לארץ ישראל, זה המדינה שלנו. זה לא המדינה של דה גול, או של, לא יודע מי, שלנו. ברוך השם, כן.
הרב אומר שבגלות אתה מנותק, אבל בכל אופן, המדינה קיימת רק 60 ומשהו שנה. ובכל ה-2000 שנה שעד שהמדינה קמה, רואים שכל גדולי ישראל כתבו ספרים לא רק על הרוח, הרבה הנהגות ואיך כל מה שהרמב״ם כתב, הוא לא דיבר רק על רוח, הוא בהחלט רואים באדם שידע רפואה וידע מדע וידע אסטרונומיה וידע זאת אומרת, זה לא אחד ואפס, ואז שבאנו למדינה פתאום הדברים השתנו. גם אז הייתה את התפיסת העולם הזאת של אנשים שפחדו מאריסטו, ופחדו מדברים חדשים, ואמרו שזה הכל
תמיד,
ואנשים
שהתמודדו
עם זה. זה לא סוגיה שקשורה רק לארץ ישראל, זה סוגיה שקשורה לנפש האדם.
א', אתה צודק. מבחינה הראשונה, נפש האדם תמיד רצתה להיות גדולה, לגדול, לדעת עוד דברים, נכון. אבל א', כמה אנשים באמת הגיעו לרמב״ם? מי הגיע למדרגה הזו שהוא יוכל לשלב את הכל, קודש וחול? כמה אנשים הגיעו לזה? הרמב״ם היה יחיד סגולה ממש.
למה אני כאלה בזאת בדור שלנו?
שנייה, הרמב״ם היה באמת יחיד סגולה ממש, היה מיחידי יחידים. אבל גם אז, בחוץ לארץ, אני מדבר איתך בעובד הלאומי, האם היה לי עניין לפתח את אנגליה, לפתח את גרמניה? אני בתור אדם פרטי, מאוד אהבתי ללמוד פילוסופיה, בגלות. אז הייתי קורא את כתבי קאנט, ואת כתבי שפינוזה, והייתי מתעמק בדברי הגל. בסדר, אני אדם גדול, בגלות נאמר, רוצה לגדול. אבל האם היה לי אינטרס, מבחינה תורנית, להגדיל את גרמניה? לא. את צרפת? לא. כן, הדגשתי. מבחינה תורנית היה לי עניין שגרמניה תהיה גרמניה חזקה וגדולה, ולא. אין לי שום אינטרס ואין לי שום עניין בזה. ההפך. הרבנים הדריכו לא ללכת לצבא, חוץ מהחפץ חיים, שאמר שזה חוץ המעשה. אבל גדולים תמיד ברחו מהצבא. לא רצו שהמדינה תהיה. מה לי ולגרמניה? אני בתור אדם פרטי. אני רוצה ללמוד. אני רוצה לגדול. אני רוצה לתפוס עמדת מפתח. אבל מבחינה לאומית, לא אכפת לי. בארץ, אכפת לי מבחינה לאומית, מהמדינה שלי, מהצבא שלי, מהעם שלי. מבחינה לאומית, יש לי אינטרס רוחני, אמוני עליון, שתהיה לי מדינה חזקה, שתהיה כלכלה חזקה. זה בארץ. זה לא בחוץ לארץ.
זה לא אינטרס רוחני, זה אינטרס קיומי.
קיומי ורוחני גם. כי השם, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה מדינה חזקה. כדי להשפיע בעולם צריכים שהמדינה הזאת תהיה מדינה חזקה, כלכלית, צבאית, פה על הבחינות. יש פה אינטרס גם קיומי וגם רוחני. כן.
דוגמה קטנה שחשבתי על זה, נשמע לי כמו דירה שאתה מזכיר ודירה שאתה קונה. בחוץ לארץ אתה יודע שזה מקום כזה, בסדר, הילדים שלך יכולים לגדול גם במקום אחר, מקסימום תעבור. בארץ אתה צריך להשקיע
בגלל
זה בית שלך.
כן. נכון, יפה. אתה מדבר מיורי לבך.
שאלות.
במחילה. אירו הצטות שהבאת על איש התנועה המונית של תשובה. אומרים, ארץ ישראל. לא, א', לא אמרנו שהגליל זה לא ארץ ישראל. לא כותב ככה. טוב, לגבי השאלה הראשונה, לגבי התנועה המונית של תשובה. אז המקור הוא באורות ארץ ישראל, פסקה ח' עמוד י' ג' ויש עוד מלא מלא מקורות באורות על, על התשובה הגדולה שתהיה לעם ישראל, אבל זה פסקה ככה שנחריטה בזיכרוני. בסדר? שאלות, תשובות, טענות, תמיהות, הסכמות, חוסר הסכמות. דברים, אני חושב, מאוד מאוד יסודיים, מאוד 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 לנו, וכל הציבור שאני מבין, אנחנו מלכתחילה רוצים לעסוק ברוח ולעסוק בחום, אבל אנחנו אומרים, הכל מתוך תורה, מתוך לימוד תורה, מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, מתוך דבקות בהשם, מתוך יראת שמיים, מתוך זה אנחנו יוצאים. אני אומר תמיד לתלמיד שלי בישיבה התיכונית, אני אומר להם כל הזמן, חבר'ה, יש איגרת, איגרת חלק א', יש איגרת של הרב, שהרב כותב שם, שהמטרה של הישיבות זה לא רק לגדל רבנים, לא, אלא זה לגדל בעלי בתים תלמידי חכמים. אני אומר להם, חבר'ה שלי כל הזמן, חבר'ה, אתם תצאו ותהיו רופאים, תלמידי חכמים יראי שמיים. עורכי דין, יראי שמיים. אנשי הייטק, יראי שמיים. מנקים, יראי שמיים. אדריכלים, מנקים, הכל. הכל מתוך תורה. זה מה שחסר לעם ישראל, אנשים שעוסקים בחומר, על מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך קדושה. תודה, שיהיה לכם שבוע טוב.